טוב, שלום לכולם. אנחנו לקראת פרשת כי תישא. הנושא המרכזי, כמובן, בפרשה הזאת, זה הנושא של חטא העגל. זה הנושא המרכזי שתופס גם את נפח הפרשה, וגם כמובן מצד המהות שלו, נושא מרכזי גם בפרשה וגם בכלל בעם ישראל. כל הנושא הזה של חטא העגל. אז טוב, להבין את חטא העגל, זה דבר מורכב מאוד, ודבר נשגב מאוד גם, דבר עמוק מאוד, אבל אפשר לנסות לעשות איזשהו, לגעת בזה קצת בזהירות, כי בסופו של דבר, אנחנו רחוקים מההבנה של מה שהתרחש בכלל במעמד הר סיני, בכל מתן תורה, וממילא מה שהתרחש בחטא עצמו, אנחנו רחוקים מזה מאוד, מלהבין בדיוק את האירועים האלה, אבל כן אפשר לגעת בזה קצת בזהירות לפי ההבנה שלנו, ולראות מה כן אפשר ללמוד מזה לחיים שלנו, אבל הכל לעשות בזה ככה בהבנה שאחרי הכל אנחנו באמת לא מבינים, לא את המעלה שעם ישראל התרומם אליה, צריך לדעת במעמד הר סיני, לא את המעלה שעם ישראל התרומם אליה, וגם ממילא לא את הסיבה של חטא העגל, לא סיבת הנפילה, גם את זה אנחנו לא מבינים עד הסוף כמו שצריך. אז הנושא שלנו זה פני שור מהשמאל, חטא העגל, עגל זה שייך לשור, פני שור מהשמאל, מאיפה זה לקוח המילים האלה? עוד מעט נראה מאיפה הן לקוחות. והנושא פני שור מהשמאל, ובעצם זה גם לברר את ההבדל בין הקרובים לעגל. הרי מה הכלי הכי קדוש במשכן? מרחיב פה קצת השאלה של חטא העגל, מה הכלי הכי קדוש במשכן? במקדש, במשכן, זה אהרון. איפה אהרון נמצא? בקודש הקודשים, יותר מכל הכלים האחרים. אהרון שם. ומה יש על אהרון? יש את הקרובים, שמהם מדבר השם למשה רבנו. כן, מבין הקרובים. ומה זה הקרובים? מה זה הקרובים? זה לכאורה פסל מזהב. פסל מזהב, אומר לנו משהו. פסל מזהב, חטא העגל, אותו דבר בדיוק. זה פסל מזהב וזה פסל מזהב. אז העגל זה החטא הכי נורא של עם ישראל, שהוא סיבה לנפילת עם ישראל מהמדרגה הגבוהה שלו. ואילו הקרובים, זה הופך להיות מצווה גדולה. מה זה מצווה? זה הופך להיות המקום הכי נשגב, הכי קרוב. בקודש הקודשים של המקדש הוא נמצא הקרוב, נמצא עם הקרובים. איך זה יכול להיות? בסדר, הקרובים זה ממש מאוד מזכיר לנו את הפסל כזה של דמות, עוד מעט נראה באיזה דמות זאתי, וגם מזהב, מאותו חומר אפילו. ובכל זאת, זה עבירה גדולה וזה מצווה עצומה. מה היחס בין הדברים האלה? כן, איך העגל פתאום הופך להיות דבר, לכאורה, זה לא בדיוק עגל, אבל הביטוי של הקרובים הופך להיות דבר כל כך קדוש. בסדר? אז בואו נראה קצת את ה... קודם כל נתחיל קצת עם הפסוקים של חטא העגל עצמו, וננסה להתקדם משם. אז כתוב ככה, וירא העם כי בושש משה לרדת מן ההר. ויקהל העם על אהרון ואמרו אליו, קום עשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו. כי זה משה האיש אשר העלנו מארץ מצרים, לא ידענו מה היה לו. ויאמר עליהם אהרון, פרקו נזמי הזהב אשר באוזני נשיכם, בניכם ובנותיכם והביאו אליי. והתפרקו כל העם את נזמי הזהב אשר באוזניהם והביאו לאהרון. ויקח מידם ויצר אותו בחרת ויעשהו עגל מסכה ויאמרו, אלה אלוהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים. וירא אהרון ואבן נזבח לפניו, ויקרא אהרון ויאמר חג לאדוני מחר, והשכימו מחרות ועלו עולות, והגישו שלמים, וישב העם לאכול ושתו וקום לצחק, וידבר אדוני אל משה לכת, כי שיחת עמך אשר העלית מארץ מצרים, סרו מהר מן הדרך אשר ציוויתים, עשו להם עגל מסכה, והשתחוו לו, ויזבחו לו, ואמרו, אלה אלוהיך ישראל, אשר העלוך מארץ מצרים. לכאורה חטא העגל, עם ישראל עבד עבודה זרה. עבד עבודה זרה. כלומר, עבד אלוהים אחרים. אבל הפשט של הפסוקים לא מורה ככה, וכך גם מסבירים כמעט כל המפרשים. עם ישראל לא באמת עבד עבודה זרה. לעבוד עבודה זרה הכוונה להאמין באלוהים אחרים, בכוח אחר מאשר הקדוש ברוך הוא. אל אחר. אבל עם ישראל לא חיפשו פה אל אחר. וזה מדויק גם בפסוקים. איפה רואים בפסוקים? שעם ישראל לא חיפשו פה אלוהים אחרים, לא ניסו לעבוד אלוהים אחרים, אלא המטרה שלהם הייתה משהו אחר. איפה מה? אלה אלוהיך, אז מה אתה אומר? אלה אלוהיך ישראל, למה? אלה העגל. אלוהיך ישראל, נו, אז לכאורה זו עבודה זרה. אבל מה הם אומרים? יש פה, אז יש פה כמה עקבות בפסוקים שרואים שעם ישראל לא עבודה זרה. אז אלה אלוהיך ישראל מצויים על העגל, לכאורה עבודה זרה, אבל לא. מה הם אומרים? א', אלה אלוהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים. טוב, אז זה כבר מראה משהו. מה זאת אומרת? מה, הם באמת חושבים שהעגל הזה הוציא אותם ארץ מצרים? ממצרים? הרי ברור שעכשיו העגל הזה מאיפה הוא? עכשיו יצא מהאש, עכשיו יצא מהמפעל. עכשיו יצא מהמפעל מתוך האש. הוא זה שהוציא אותם ארץ מצרים? קשה להבין שהם חושבים שהוא הזה. אלא הם חושבים שכנראה משהו אחר עליי. כלומר, משהו מה שהעגל מבטא, אולי הוא הוציא אותנו ממצרים, אבל לא העגל עצמו, לא עובדים פה את הפסל, אלא משהו מבטא. אבל זה לא העיקר. העיקר של הפסוק, תראו מה, כשהם אומרים על העגל, סליחה, בבקשה שלהם, מה הם מבקשים מאהרון בעצם לעשות? מה הם מבקשים מאהרון לעשות? אז תראו, ויאמרו אליו, קום עשה לנו אלוהים, מה הם אומרים? אשר ילכו לפנינו קודם כל. זה דבר ראשון. דבר שני, כי זה משה האיש אשר עלינו מצלנו, ידענו מה היה לו. זאת אומרת, מה הם בעצם מחפשים? מה הם מחפשים? מחליף למשה. שמעתם? מחליף למשה. כי זה משה האיש, לא ידענו מה לו. זה הפשעת. הם מחפשים מחליף למשה. לא חסים מחליף לאלוהים, אלא מחליף למשה, אשר גם אשר הלכו לפנינו, וזה מאוד בולט. מחליף. משה מה הוא? משה הוא המתווך בינם לבין השם. כאילו הוא המנהיג שמוביל אותם. כן, מראה להם איך, מה השם רוצה מהם. הוא אמצעי בינם לבין הקדוש ברוך, הוא מקשר, מתווך, מקשר בינם לבין השם. זה משה האיש, לא ידענו מה היה לו. מי שיש לו קשר עם אלוקים, עם מי שמנהיג אותנו, אנחנו לא יודעים, אין לנו קשר איתו יותר. עבד הקשר. כן, עבד הקשר, אין תדר, לא שומעים את התדר, לא יודעים מה לעשות. אז תביא לנו אמצעי אחר, מתווך אחר, שיוליך אותנו. אז כאן רואים כאן שאני לא חסי החלפה להשם, אלא למשה. מה זה? או אתה שואל למה הם לא אמרו לאהרון, למה הם הלכו לחסות משהו אחר. אז אולי קצת יתברר בהמשך שהם העגל הוא כבר היה מכוון מראש, כאילו מה שהם רצו שיצא העגל. היה להם סיבה למה דווקא העגל הזה. היה להם סיבה שעוד מעט נראה מה הסיבה שהם רצו דווקא את העגל. ואולי זה קצת יענה על השאלה שלך. טוב, בסדר, אבל למה דווקא העגל? וגם עכשיו אמרנו, זה לא עבודת אלילים, זה עבודה להחליף את משה רבנו. בסדר? אז בואו נראה, אז כאילו, ככה מסבירים באמת רוב המפרשים על זה. תכף נראה אותם, אבל לפני זה, באמת הפסוקים על העגל קצת. תראו פה את הפסוק על לא על העגל, אלא הציווי, אחרי עשרת הדיברות, כן? בפרשת יתרו נאמר, אחרי עשרת הדיברות, נאמר שמה, לא תעשו ניתי אלוהי כסף, ואלוהי זהב לא תעשו לכם. אסור לעשות אלוהי זהב. הנה, זה בדיוק העגל, לא לעשות אלוהי זהב. אומר על זה רשי, שאומר ככה, אלוהי כסף, בא להזיר על הקרובים, שאתה עושה לעמוד איתי, שלא יהיו של כסף. שאם שניתם לעשות אותן של כסף, הרי נפנה כלות. כלומר, גם הקרובים אנחנו רואים שיש להם, ממש הם נגיעה מלהיות עבודה זרה. הם ככה נגיעה. אם אתה עושה אותם של כסף, זה כבר לא טוב. אתה עושה אותם של זהב, זה בסדר. עושה אותם של כסף, כבר אתה חורג ממה שהתרתי, הפכת לעבודה זרה. הקרובים מאוד הזה. וגם אלוהי זהב, לא תעשו לכם, מה זה אלוהי זהב, רשי אומר? אלוהי זהב, בא להזיר שלא יוסיף על שתיים, שאם עשית ארבע, הרי נפני כאלוהי זהב. שוב, הקרובים, אמרתי לך שתיים ורק שתיים, אל תעשה ארבע. עשית ארבע, זה כבר הופך להיות כמו אלוהי זהב, כמו שעשיתם את העגל. רואים שהקרובים ממש ממש קרובים להיות עבודה זרה, חס ושלום. אבל להפך, הם לא עבודה זרה. הם המקום הכי קדוש אולי במשכן, זה הקרובים. במקדש, במשכן, המקום הכי קדוש, הקרובים. אבל זה ממש כפסע בינו לבין הזה. אתה עושה אותם כסף? הלכת. אתה עושה אותם ארבע? הלכת. בסדר? במה? במה הוא עשה בלטוסיף? לא, בזה ספציפית, בקרובים שם זה כן. לא, אדם שעושה חמש זה, זה לא עבודה זרה, זה עובר על בלטוסיף. חמש פתילים בציצית. בציצית, זה נקרא בלטוסיף, זה לא עבודה זרה. לא, אבל פה זה דף, בסדר. אמרנו, לא בכל מצווה. במצווה הספציפית הזאת של, זה מה שאתה צודק, אתה מחדד לנו יותר. לא כל מצווה, אתה אומר, אם הוא שינה קצת, אז הוא הפך להיות עבודה זרה. הוא עבר על איסור של בל תוסיף, הוא הוסיף עוד כנף בציצית, זה בל תוסיף, אתה צודק. אבל בקרובים הם מאוד מאוד עדין, זה מאוד עדין, זה מאוד קרוב להיות תהום. אתה יכול להיות או במקום הכי עליון, או בתהום למטה, אתה יכול להיות שם. כן, זה מאוד עדין, אם אתה עושה איזה טיפה סוטה מהזה, אתה הופך אותם עבודה זרה. אתה לא סוטה, אתה הופך אותם מקום הכי קדוש. בסדר? זה מאוד מחדד את זה דווקא. רק שם זה ככה, לא בכל מצווה אחרת. טוב, בסדר, אז אמרנו צריך להבין את היחס בין הקרובים לבין העגל, והתחלנו לומר שבאמת בעגל אין פה איזושהי עבודת אלוהים אחרים, אלא יש פה משהו אחר. מה משהו האחר כאן? כן, המשהו האחר שהם רצו תחליף למשה. מה פירוש הדבר? אז בואו נראה ככה מפרשים, כמה מפרשים על הדבר הזה, נתחיל עם הרמב"ן. אומר הרמב"ן על הפרשה שלנו, אומר ככה, אבל הכתוב הזה הוא מפתח לדעת נכון עניין העגל ומחשבת עושיו. איזה כתוב? זה משה האיש. הוא אומר, זה המפתח. הוא אמרנו, הרמב"ן הראשונים, המפתח להביא את חטא העגל. מה המפתח? כי בידוע שלא היו ישראל סוברים שמשה הוא האלוהים. עצם זה שהם ביקשו תחליף למשה, ואנחנו יודעים שהם לא חושבים משה הוא האלוהים, אז אנחנו מבינים שגם לא חשבו שהעגל הוא האלוהים, כן? בידוע שלא היו סבורים שמשה הוא האלוהים, ושהוא בכוחו עשה להם האותות והמופתים, זה לא מה שהם חשבו. ומה הטעם שיאמרו, כיוון שהלך משה ממנו נעשה אלוהים? ועוד, כי בפירוש אמרו אלוהים אשר ילכו לפנינו. לא שיהיו נותנים להם חיים בעולם הזה או בעולם הבא. כלומר, האלוהים הוא המנהיג אותך בכל החיים, כן, נותן לך גם את החיים. לא אמרו אלוהים שייתן לנו חיים, אלוהים שילך לפנינו. הכוונה הם רוצים מדריך, משהו שידריך אותם, כוח שידריך אותם, לאן הם צריכים ללכת, מה המטרה שלהם. אבל מה הם כן ביקשו? אומר הרמב"ן, אבל היו מבקשים משה אחר. אמרו, משה שהורה לנו הדרך ממצרים ועדנה, שהיו המסעים על פי השם ביד משה, הנה עבד ממנו. נעשה לנו משה אחר, שיורה הדרך לפנינו על פי השם בידו. וזה טעם הזכירה משה האיש אשר העלנו, לא האל אשר העלם. כן? אז משה אחר שידריך אותם. באמת הם לא ביקשו את אהרון. יראו פה, לא ביקשו את אהרון. ביקשו דווקא משהו אחר. צריך להבין מה הם רצו דווקא בעגל הזה. עוד מעט נגיע לשם בעזרת השם. למה דווקא בצורה של העגל? דברים דומים, גאומר הכוזרי, אבל קצת מחדד פה עוד כמה נקודות. אז אולי נראה את רבי יהודה הלוי. בספר הכוזרי, יש פה תמצות, קצת מה... יש לו עריכות דברים בזה, קצת תמצתתי, זה הבאתי נקודות עיקריות. אומר ככה, העמים כולם, אולי לפני זה, לפני שנקרא אותו, תראו, הכוזרי בעצם אומר משהו מאוד, מאוד הגיוני לכאורה, הרי אנחנו גם אצלנו היום, יש לנו חפצים שאנחנו משייכים להם, קדושה יתרה מאשר חפצים אחרים. גם אם אתם רוצים משכים לזה קדושה יתרה מאשר חפצים אחרים. כן? חפצים גשמיים. שאנחנו אומרים נגיד שהשם יותר שורה שם. איפה למשל השם יותר שורה? איפה הוא יותר נמצא מבחינתנו? היום, אין משכן. בכותל, יפה, בכותל. אנשים הולכים בכותל, מנשקים את הכותל, נכון? בבית כנסת גם, נכון? גם בבית כנסת. זה. ארון קודש, אדם נכנס, יש לו ארון קודש בתוך הזה. ארון קודש מאוד מקביל לארון במקדש. ארון קודש, מה אתה בא לארון קודש שאתה מנשק אותו? מה אתה כאילו, אתה אומר, הקדוש ברוך הוא בתוך ארון קודש, אתה מגשים את השם לארון קודש? ודאי שלא חושב שהשם הוא ארון הקודש, ודאי שלא. אתה חושב שארון הקודש עוזר לך להתחבר אליו, אתם מבינים? צריך להתחבר אליו. זה יש לנו המון חפצים כאלה שבעצם עוזרים לנו להתחבר יותר לקדושה של השם. שאנחנו חושבים שהשם הוא ארון הקודש, או השם הוא הכותל. השם הוא לא הכותל. הכותל זה מקום יותר קדוש, שיותר קרוב לקדוש, אנחנו מתקרבים אליו יותר. לא שהשם הוא הכותל, אתם מבינים? אז זה מה שהכוזר הולך בהבנה הזאת להבין. עם ישראל לא חשב שהעגל הוא אלוקים. הוא חשב שהעגל יעזור להם במה שהוא מבטא. הכוח שהעגל מבטא יעזור להם להתקרב לקדוש ברוך הוא יותר. כמו שאנחנו חושבים וצודקים שהבית כנסת יעזור לנו להתקרב לקדוש ברוך הוא יותר. בסדר? אז בואו נראה קצת הכוזר עם מה הוא אומר ככה. הגישה שלי. לפי הגישה שלי, עם ישראל לא צריך לקבל עונש. מה זה הגישה שלי? זה הגישה של הראשונים, כמו שאנחנו לומדים פה. ודבר נוסף, כן, הם צריכים לקבל עונש גדול. כי יש פה חטא גדול בסוף. מה החטא? עוד מעט ננסה לברר אותו. יש פה חטא גדול בדבר הזה. אנחנו לא אומרים שזה לא חטא גדול, אנחנו אומרים שזה לא עבודה זרה רגילה. אבל אם כן עשו פה חטא שצריך להסביר אותו. עוד מעט נראה. בסדר? ונראה למה זה גם עונש כזה גדול. אומר הכוזרי. רבי יהודה הלוי, מהראשונים, העמים כולם, בזמן ההוא היו עובדי תמונות. ואילו באו פילוסופים אל חכמי אומה אחת והביאו בפניהם ראיה על אחדות האלוה, אי אפשר היה לחכמים אלו בלא שיחדו תמונה אליה לכוון בעבודת האלוה. כלומר, תמונה זה איזשהו פס, איזשהו ציור שעוזר לך לכוון את עצמך לאלוהים מיוצג על ידי הפסל הזה. האלו, כאילו, הכוח של האלוהות מיוצגת, מתבטאת, מבוטאת על פי התמונה הזאת, על פי הפסל הזה, מבוטאת בה. שיאמרו לעמם ולעמונם כי תמונה זו ידבק בעניין אלוהי. גם מציינו, אתה אומר, ארון הקודש, דבק בו סוג של עניין אלוהי יותר מאשר הרצפה, השולחן שלי פה. שולחן פה, יש ארון קודש, זה יותר, מה לעשות? כמו שאנו נוהגים כיום במקומות המקודשים בעינינו. שאנו רואים גם באפרה מואבנה מקור ברכה, גם באפר, גם באבנים, בית הכנסת, אף אחד, זה מקור של ברכה, מקום של קדושה, כן? עכשיו, אז זה דבר ראשון, אז תמיד, אז יוצא כבר שהעגל זה לא, הוא אלוהים, אלא הוא עוזר לנו להתחבר לאלוהים, בסדר? דבר נוסף, תראו רק זה מוסיף עוד נקודה, ומששמעו בני עם את הדיבור האלוהי בעשרת הדיברות, ומשה עלה אל ההר, מתוך ציפייה ללוחות הכתובים אשר יוריד אל העם, ולארון אשר יראה בהר, למען יעשה כתבניתו לעם, והיה להם דבר, נראה לעין אליו יכוונו. יותר מזה אומר, משה כבר אמר להם, אני הולך למעלה, ולהוריד לכם צורה מסוימת, שדרכה אתם תכוונו לקדוש, לאלוקים. אלוקים המופשט, החסר צורה, אבל אנחנו אנשים גשמיים, אז אנחנו צריכים איזשהו לתפוס באיזשהו משהו גשמי, שמבטא בחינה רוחנית, שנוכל להתחבר אליה. משה אמר להם, אני הולך להוריד לכם ארון, הולך להוריד לכם איזשהו חפץ, שיעזור לכם, ככה הקוזרים מסביר בכל אופן, הוא כל הסכים איתו, אבל ככה רבי יהודה להם יסביר, איזשהו חפץ שיעזור לכם לכוון לעבודת השם באופן טהור, באופן נכון. אז הם חיכו שיוריד להם ארון עם קרובים, משהו, איזשהו פסל, הם חיכו לזה. יבינים, הם אמור להיות לנו דבר כזה, הם ידעו כמו שיהיה להם איזשהו חפץ, שדרכו הם יוכלו לכוון את עצמם ל... הוא היה מתווך, לכוון את עצמם להשם. אז עכשיו הם חיכו למשה, משה לא מגיע, הוא לא חוזר, והוא לא מוריד להם שום תחפץ עד שהוא יבטיח. אז מה קרה? ולבסוף הרגישו אחדים מהם צורך לבקש להם נאבד, שיוכלו לפנות אליו ככל האומות. לפנות אליו לא בתור האלוהים, אלא בתור כוח שדרכו הם עובדים את השם. דרכו הם עובדים. הוא מבטא כאילו את הקדושה ששורה עליו, ודרכו הם מתחברים לאינסוף, לקדוש ברוך הוא. אך גם לא כיחשו באלוהותו שמוציאה מארץ מצרים. הם ביקשו רק כי איתם תמיד נאבד מוחש, תראו את המילים עכשיו, נאבד מוחש, אליו יוכלו לרמוז מדי ספרי תפלות אלוהים. הוא רמז לאלוקים המופשט, לאלוקים האינסופי. הוא רמז, זה לא שהוא הגשמיות הזאת, אלא הוא רמז למה שעליון. אז זה מתווך אחר. אז מה היה החטא שלהם לפי הכוזרים? מה הוא מסביר? תראו, זה מקביל קצת קצת שונה. הרמב"ן אמר שרצו להחליף את משה, זה מתווך ממש משה שיניג אותם, והכוזרי אומר שהם רצו לייצר לא מצד מניג אותם, אלא מצד מתווך בינם לבין האלוקים, כלומר משהו גשמי שדרכו הם יראו את הקדושה שחלה, כמו שיש לנו בית כנסת שחל בו קדושה יותר, יש לנו ארון קודש שחל בו קדושה יותר, ככה לעשות איזשהו פסל כזה שחלה בו קדושת השם, ודרכו הם יוכלו לרמוז את השם. זה קצת שונה מהרמב"ן, אבל זה בסוף אותו כיוון שניהם, שזה לא עבודה זרה. תראו, הרמב"ן זה להחליף, להביא להם מנהיג אחר, משה אחר, ולכוזרי זה להביא להם אמצעי להתקרב להשם. אמצעי שהקדושה שורה עליו, אמצעי גשמי שורה עליו, שהם גם הבינו שמשה הולך להוריד להם אמצעי כזה את הארון. אז מה היה החטא שלהם, הוא אומר? החטא שלהם היה שהם עשו את זה, באמת השם הולך להביא להם ארון, והוא הביא להם ארון עם קרובים, הוא אמר, תעשו את הקרובים באמת. אז מה היה החטא שלהם? שהם עשו משהו מהשכל האנושי. עשו משהו מהשכל האנושי. תראו מה הוא מסביר? חטאת העם הייתה איפה רק בזה שעשו להם תמונה, דבר שנאסר עליהם, ובזה שיחסו כוח אלוהי לדבר אשר עשו בידיהם ומרצונם, בלי אשר בא על כך מצוות האלוה. הם יחסו את זה מרצונם. כלומר, אם יחסו כוח אלוהי, סליחה, דבר שהם עשו מעצמם. לייחס כוח, אם השם מצווה אותך, אומר לך, תכין קרובים, ותייחס לזה כוח אלוהי, זה מצוין, זה ציווי אלוקי. השם יודע את הסדר הנכון שאנחנו נתחבר אליו. הוא מביא לנו את הסדר, אנחנו נתחבר אליו. אבל אנחנו לא ממציאים, לא מולידים את הסדר מעצמנו להתחבר להשם. תביני, הוא יגיד לנו איך להתחבר אליו, לא שאנחנו נחליט. ועם ישראל, כאילו פה הם יצרו צורה מהדמיון שלהם. דמיון, צורה מהמחשבה שלהם, איך הם רוצים להתחבר להשם. וזה לא במקרה. זה לא במקרה שהם בחרו דווקא את הצורה הזאת, אנחנו צריכים להבין למה דווקא את הצורה הזאת, ואז נבין בדיוק את ה... מה, לא בדיוק, אבל אמרנו, תחת הרגל, אי אפשר להבין פה, זה דברים עמוקים מאוד, אבל להבין איזשהו כיוון. מה בעצם החטא שלהם היה? למה הם בוחרו דווקא בצורה הזאת שהיא תקרב אותם לקדוש ברוך הוא? דווקא הצורה של העגל. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. באמת הכוזרי כותב, רבי דהלוי כותב, שאם לא היה, שגם הבית כנסת זה לא אמור להיות, כאילו זה סוג של עבודה זרה, אם לא היה צורך בזה, הוא כותב את זה. אם לא היה צורך בבית כנסת, זה הסוג של עבודה זרה. עכשיו, כשהיה לנו בית מקדש ראשון, לא היה צריך בית כנסת באמת, כי אתה, כי יש לך בית מקדש, אתה, זה אסור אפילו שיהיה לך בית כנסת, כאילו, אתה, אתה מנמיך את ה, את ההופעת הקדושה מבית המקדש למשהו נמוך יותר. אתה מבין? אז, אבל כמה שיהיה לנו בית מקדש, אז הוראת שעה כזאת שיש לנו בתי כנסת, יש לנו ארונות קודש, ספרי תורה, שאנחנו מתחברים לדרכם יותר לקדושה. בסדר? אז יש דברים כאלה, אבל זה בא מציווי אלוקי. סגולות זה לא שיעור של סגולות, לא יודע, מה סגולות עכשיו? אתה אומר זה סוג של זה, עבודה זרה כאילו?
כן, זה יותר כך כאילו, אבל זה לא סגולותי.
כן, אבל זה לא... זה לא אותו דבר, זה לא אותו דבר בסוף. הם רק מאמינים שזה יביא להם איזשהו כוח, אבל זה לא כמו פה... טוב, בסדר, לא יודע, לא יודע, אז לא יודע עכשיו חמסות וזה, לא יודע, בסדר, עוד משהו. אז למה אנחנו רוצים להבין? אז הבנו ככה, הם לא חשבו שהעגל הוא אלוהים, הם חשבו שהעגל, לפי הרמב"ן, משה רבנו, כן, יניג אותם, מחליף כאילו למשה, הנהגה, לפי הכוזרי, זה כוח שדרכו מתבטא הקשר שלהם אל השם, ירמזו בו אל השם, שורה בקדושה האלוקית, שדרכו הם יוכלו לעבוד את הקדוש ברוך הוא, אבל מה החטא שלהם? שמי אומר לך איך לעבוד את השם? השם אומר לך איך לעבוד אותו. הוא אומר לך מה לעשות, הוא יגיד לך איזה פסל לעשות כדי שתתקרב אליו. פסל של קרובים מצוין, כסף של עגל, טעות גדולה. עכשיו צריכים אבל להבין, טעות גדולה, חטא גדול. אז למה הם בחו דווקא בצורה הזאת, וזה באמת שופך אור גדול על חטא העגל. אז נתחיל קצת מאור החיים הקדוש, הוא גם אומר את הכיוונים האלה של הרמב"ן והכוזרי, אבל קצת נוסיף לנו עוד איזה משפט פה. אור החיים הקדוש אומר ככה, אשר ילכו לפנינו, דקדק לומר לפנינו, פירוש, לצד כי השם המוציא אותם ארץ מצרים הוא נעלם וגבוה מאוד, ויקרה להם מקרה רע בין משגיח עליהם, זה חשוב, יקרה להם מקרה רע בין משגיח עליהם, ולזה יעשו כוח מכוחות צבא השמיים, שיהיה למטה לפניהם, ולעולם לא מרדו בסיבה ראשונה אלה שרצו באמצעי. אז הוא גם אומר, מחפשים אמצעים, מתווך שלקשר אותם להשם, כן? דומה קצת לכוזרי, אבל מה הוא הוסיף פה? הם עשו כוח מכוחות צבא השמיים. זה משהו, זה כבר התחלה, זה המפתח. המסר לא סתם בחוץ צורת העגל, זה כוח מכוחות צבא השמיים, שמשהו מבטא זה מה שהם רצו. הם רצו את משהו מבטא, כאילו להיות שייכים למה שהכוח הזה מבטא. מה כוח העגל מבטא? ואיפה הם ראו אותו? למה הוא אחד מכוחות צבא השמיים? למה הוא אחד מכוחות צבא השמיים? כתוב בחזל, כשבמעמד הר סיני, אז נפתחו השמיים, ועם ישראל ראו מראות אלוהים. ראו מראות אלוהים. נפתחו כל הריקים, אותו מתרשים כדי שראו איזה שבעה ריקים, ראו את כל כוחות צבא השמיים, עם ישראל ראו בחטא העגל, לא בחטא העגל, סליחה, במתן תורה. במתן תורה נפתחו את נפתחו הריקים וראו את ההנהגה האלוקית בשמיים. את ההנהגה האלוקית בשמיים, את המלאכים, את הכוחות העליונים. נפתחו הריקים. מי עוד ראה מראות אלוהים? מי עוד ראה מראות? איזה נביא? יחזקאל הנביא ראה מראות אלוהים. יפה. אז אנחנו לא יודעים בידו מראות אלוהים. דברים מאוד גבוהים, מאוד עליונים. אבל יש איזושהי נקודה שאנחנו מבינים במראות האלוהים. לא מבינים, סליחה, מבינים, אנחנו יודעים משהו לפי הפשט, לפי הפשט. חזקאל מראה מראות אלוהים, הוא ראה את המרכבה העליונה. שוב, אנחנו לא מתיימרים פה להבין שום דבר מזה, אבל רק בפשט של מה שכתוב, ראה את המרכבה. מה הציור של המרכבה? ציור הגלוי, הפשוט, הפשטני שלה. בואו נקרא את הספר חזקאל, נראה את הציור שלה. אומר חזקאל, תראו, ויהי ב-30 שנה, זה סתחילה ספר חזקאל. והיא ב-30 שנה ברביעי ב-5 לחודש, ואני בתוך הגולה, על נהר כבר, נפתחו השמיים והרי מראות אלוהים. זה ממש מה שעם ישראל ראו ככה, ממש, פחות אפילו, עם ישראל בהר סיני ראו יותר. ראתה שפחה עליה מה שלא ראה חזקאל בן בוזי, כתוב, כן, במתן תורה גם כן היה התגלויות מאוד מאוד עליונות. והרי, והנה רוח שערה באה מן הצפון, זה דילקתי פה קצת פסוקים. ענן גדול ואש מתלקחת ונוגה לו סביב, ומתוכה כעין החשמל מתוך האש, ומתוכה דמות ארבע חיות. וזה מראה דמות אדם להנה, אז יש לנו ארבעה חיות, שהם סוג של נושאים את המרכבה העליונה, כלומר את הנהגת השם את העולם, ארבע חיות. דמות אדם להנה, וארבעה פנים לאחד, כל אחת עם ארבע פנים, וארבע כנפיים לאחת להם. אוקיי, אז מה הדמות של הארבע חיות האלה, שכל אחת גם יש לה ארבע פנים, אז מה הדמויות, הדמויות של הפנים שם? אומר יחזקאל ככה, הוא דמות פניהם, פני אדם ופני אריה אל הימין לארבעתם, ופני שור מהשמאל לארבעתן, ופני נשר לארבעתן. אז כאן יחזקאל אומר לנו, שהחיות שנוסעות, כן, את המרכבה, אז יש להם ארבע פנים, אדם, אריה מהימין, ופני שור מהשמאל. ראיתם? פני שור מהשמאל לארבעתן, ופני נשר לארבעתן. נשר כנראה, לא כתוב פה, זה שמאל, אבל אריה ואדם זה מהימין, ונשר מהשמאל, וגם שור מהשמאל, צריך ונשר. עכשיו, כידוע, ארבעת הדברים האלה, זה בעצם ארבעת הבעלי חיים, יש פה גם אדם, הם ארבעת הסוג של מלכים של המציאות, נכון? כלומר, יש פה את מלך החיות, מלך העופות, מלך הבהמות, ומלך הבריאה, כן? הנשר הוא מלך העופות, נכון? והשור הוא סוג של מלך הבהמות, והאריה הוא מלך החיות, בסדר? והאדם הוא מלך הבריאה כולה בסופו של דבר. אז יש פה ארבע פנים למרכבה, באמת דברים נסתרים ונשגבים, אין לנו שום התיימרות להבין פה משהו, אבל רק את הפשט של הדברים כן כתובים פה. אז שימו לב, עם ישראל, כמו שיחזקאל ראה, גם כשבהר סיני, עם ישראל ראה את המראות האלה. הוא ראה עוד דברים, אבל הוא ראה שזה ארבעה כוחות כאלה שמנהיגים את המציאות, שמנהיג דרכם את המציאות. דרך בחינה של אדם, דרך בחינה של נשר, דרך בחינה של אריה ודרך בחינה של שור. וכל בחינה כזאת היא, זה צורה איך השם מנהיג את המציאות, איך השם מנהיג את המציאות, לפי הבחינה, לפי כל בחינה אחרת. אז עכשיו בואו תתבוננו רגע, לפני שנמשיך. העגל זה בעצם דומה למה? לאיזה דמות שמה? לשור, נכון? כלומר, הם התבוננו, ראו את השור אצל צבא השמיים, כמו שמה אורחיים קדוש, ראו את הכוח של השור, והקשימו אותו, עשו אותו, הורידו אותו להיות בעצם החיבור שלהם להשם. כלומר, הם רוצים איך שהשם מנהיג את העולם דרך השור, זה בעצם יהיה הקשר שלהם לקדוש ברוך הוא. דרך מה שהשור מבטא. מה שהשור מבטא זה יהיה הקשר שלהם לקדוש ברוך הוא. ננסה להבין את זה. ומה יש בקרובים? הקרובים, מה הם? איזה דמות הקרובים? אדם ומה עוד? מה עוד יש לקרובים? כנפיים, מה זה? נשר. כנפיים של נשר. אז בקרובים יש שתי צורות אחרות. אדם ונשר. ראיתם? אז העגל בעצם, זה כבר ההבדל. אתה מתחיל את ההבדל. השם יש לו צורות, דרכי ההנהגה למציאות. דרך ארבעת הזה, עם ישראל בחר צורה מסוימת, שאלת למה לא אהרון? כי הוא רצה דווקא את הצורה הזאת של השור, שהיא זאת שתוביל אותו. זה לא במקרה יצא השור, זה היה כאילו הביטוי של המשאלה שלהם. מה הדרך שאנחנו רוצים שהשם מנהיג אותנו דרך השור? והשם ציווה בקרובים לעשות אומנם פסל, אבל הוא עשוי מדמויות אחרות. שילוב של שתי כוחות אחרות במרכבה. האדם והנשר. ומה זה? מה ההבדל בין הדברים? דברים מאוד נפלאים, עוד מעט נראה. אז כתוב במדרש ככה, תראו שהמדרש אומר גם את הדבר הזה. מדרש רבה בשמות, כן, על הנושא הזה של חטא העגל. הקדוש ברוך הוא אומר כך, אמר למשה את זה. אני רואה אותם שאחר שאבוא לסיני ליתן להם את התורה, ואני חוזר בתתרימלין שלי, תתרימלין זה משל ארבעת החיות הנוסעות המרכבה, זה כאילו כמו מרכבה, תתרימלין זה כמו מרכבה כזאת. בתתרימלין שלי ארבעת החיות, שהם מתבוננים בו ושומתים אחד מהם. אתם מבינים כאילו, משם מגיעה הצורה של השור, של העגל. ממה שהם ראו במרכבה, השם אומר את זה במדרש, כן? הם מתבוננים בו ושומתים אחד מהם ומכיסים אותי בו. הם שומתים אחד ואומרים, זה הכוח שאנחנו רוצים, שהוא יחבר אותנו להשם. לא רוצים את הפני נשר או את הפני האדם שמיוצגים בקרובים. אנחנו רוצים דווקא את השור. למה? רגע, בואו נמשיך. ומכיסים אותי בו שנאמר, ופני שור מהשמאל לארבעתן. ומכיסים אותי בו שנאמר, וימירו את כבודם בתבנית שור. אז הבנתם, עם ישראל לא סתם בחר בצורה הזאת, זו צורה בעצם שמופיעה במרכבה האלוקית, איך שהשם מנהיג את העולם, ומה שהיא מבטאת, הם רצו שזה יהיה הקשר שלהם להשם, כלומר, הם יונגו לפי מה שצורת השור מבטאת. בסדר? ודווקא היא ולא הצורות האחרות. אז עכשיו אנחנו צריכים להבין, אם ככה, מה צורת השור מבטאת. עד כאן מובן? בסדר? יפה. אז ככה. השור במפרשים, עוד מעט נראה את זה גם ברב קוק, ועוד מפרשים אומרים את זה, שהשור מבטא בעצם את ההנהגה הטבעית. הוא מבטא את ההנהגה הטבעית שלה, שהשם מנהיג את העולם על פי דרך הטבע, על פי חוקי הטבע הרגילים. זה מה שהשור מבטא. למה זה מבטא בזה? א', כי השור הוא הבהמה שכאילו מביאה, אחראית על, על הקיום הטבעי, על חיי החומר הטבעיים, כלומר, רב תבועות בכוח שור, כתוב, רב תבועות בכוח שור, זאת הבהמה שעובדת בשדה, שמצמיחה את התבועה, מצמיחה את הפרנסה הגשמית שיש לה, שמביאה לה, לקיום הטבעי. בסדר? מה זה? בהמה, זה בהמה, זה לא חיה, כן, היא בהמה, היא שחורשת בשדה, כי היא מצמיחה את התבועה. לכן יוסף, אנחנו יודעים, יוסף היה שייך ל, כן, לקיום של ה, לקיום של עולם החומר, היה לו מאוד הצלחה חומרית, לדעת לנהל את כל העולם החומרי בצורה מאוד, מאוד טובה, לכן הסמל של יוסף זה גם סמל של שור, כן? כמו שיקגו בולס כזה, נכון? זה אותו, משם הם לקחו את זה כנראה, הם מכירים את זה, מה? שיקגו, נו, כן, שיקגו, זה אותו, הסמל הזה. אז זה מתחיל עוד מהתנך, לקחו את זה כבר ל-NBA. בכל אופן, אז זה דבר אחד. דבר נוסף, גם עגל, יש פה גם עגל, זה שור כאילו צעיר, זה שור צעיר, כן? אז עגל הוא מבטא גם את הבחינה של המעגל, עגל זה מישון עיגול, עיגול, וגם עולם הטבע מבוטא ב... מבוטא בעיגול, כן? כמו שכמאמר השיר, אנחנו רואים בזה, מה מאמר השיר? Circle of Life, מעגל החיים, כן? יש מעגל החיים כזה, זה עולם הטבע הרגיל זה שייך למעגל כזה, כן? של חוזר על עצמו, חוזר, אין פה חוקים ששוברים אותו, חוקים ששוברים אותו זה שייך לנס, מעגל החיים, מעגל הטבע. לכן באמת כתוב בירושלמי, כתוב בירושלמי דבר מעניין, התלמוד שם אומר, אין מרובה בבריאות. אין מרובה בבריאות. הבנתם? כלומר, העולם נברא על פי הצד של העיגול, כי העולם, העולם, העולם הוא שייך לטבע. הבריאות הן, הצורה של הבריאות, של כל הבריאות, יש כאלה קצת יותר כך, קצת בעלי חיים קצת יותר, אולי טיפה פחות עגוליים. הראש של בן אדם זה עגול יותר, כן? בעלי חיים קצת יותר אולי פחות עגוליים, אבל עדיין זה לא מרובה. אין מרובה בבריאות. המרובה זה שייך, הקווים הישרים שייכים לעולם אחר, לעולם הנס. לא מנס, אבל עולם, הצורות המעוגלות שייכות לששת ימי בראשית, לבריאת הטבע. לכן עגל מישון מעגל. מישון מעגל שהוא מבטא את ההנהגה הטבעית. לכן למשל במשכן, לעומת זאת, במשכן, כמעט כל המשכן הוא בנוי על פי מה? לא על פי עיגולים, על פי מה? על פי קווים ישרים. על פי קווים ישרים, כאילו תבניות עמות, מלבן, מרוב, כן, או מלבנים, או ריבועים, אבל זה קווים ישרים, זה ביטוי של עולם מעל הטבע. קווים ישרים. יש את הקיור אולי קצת, אבל קרוב הדברים שם זה קווים ישרים, הארון, השולחן, בסדר? המזבח, יש כמה דברים שלא, אבל רוב זה קווים ישרים. יפה. אז ממילא, השור הוא מבטא את ההנהגה הטבעית. ואומר הרב קוק, עם ישראל רצה שהשם יניג אותם בהנהגה הטבעית. לעומת זאת, האדם והנשר, הם מבטאים הנהגה אחרת. הם מבטאים שהשם מניג את המציאות, או את מי שהוא רוצה להניג, את העולם, הוא מנהיג אותו במעלה גבוהה יותר, במעלה אל-טבעית, במדרגת הנס, מדרגה של נס. כלומר, הוא מתערב בחוקי הטבע, ומשנה אותם בשביל מה שהוא רוצה להשיג, מה שהוא רוצה להשיג. זה מבטאים האדם והנשר. למה האדם והנשר? הנשר מצד שזה יש לו, הנשר הוא הולך, הוא יכול לעוף כאילו, הביטוי שאתה הולך על הארץ, הנגעתי זה ביטוי ארצי, שאתה הולך על הארץ. הנשר יש לו יכולת להתעופף מעל הארץ, כן? משהו, להתרומם מעל המציאות הארצית, למציאות הנגעה אל-טבעית. והאדם כמובן, האדם זה, דמות האדם זה נזר הבריאה שהשם רוצה להניג את, את המציאות לפי, מעל השכל, מעל הטבע, לפי איך שהאדם אמור להיות בריאה שכלית שמקבלת עליה את דבר השם, מלא השם גם מנהיג אותנו בצורה ניסית, בצורה אל-טבעית. אז עם ישראל, אומר, עם ישראל רצה, בחר בהנהגה הטבעית. לכן הוא בחר דווקא בתמונה הזאת של השור, ולא בתמונות של הנשר והאדם. למה? למה הוא רוצה דווקא את הנהגה ולא את ההנהגה הניסית? אז יש פה נקודה מאוד עמוקה, שמסביר רק את החטא של העגל. אני מסביר את הדברים של, מסביר הרב קוק פה בפסקה שלפנינו, אולי עוד מעט תקרא אותה קצת. הרב קוק מסביר את הדברים האלה, הוא אומר ככה, ש בשביל שהשם יניג אותנו לפי סדרי הטבע הרגילים, אז הוא גם דורש מאיתנו דרישות רגילות. דרישות רגילות. מה הדרישות הרגילות? דרישות לפי הטבע. מה אני יכול לצוות על, מה אפשר לצוות על האדם? מה מלך יכול לצוות, בוא נשאל ככה, מה מלך יכול לצוות על הנתינים שלו? יכול לצוות עליהם מעשים. תעשו את מה שאני מבקש מכם. נאמנות גם, נכון, אבל נאמנות, אבל עדיין נאמנות זה נאמנות חיצונית. תבין? הוא יכול, האם הוא יכול לדרוש מהם נאמנות פנימית? זאת אומרת, הוא יכול לדרוש ממנו, אתה צריך להיות נאמן שלא תסגיר אותי, לא תסגיר סודות, תעשה מה שאני מטיל עליך לעשות, תעשה את העבודה א' ב' ג' הזאת, תבנה מה שאני אומר, תייצר מה שאני אומר, זה הוא יכול לדרוש, זה נאמנות כזאת. אבל אם הוא יכול לדרוש שגם הנתין שלו יזדהה איתו בלב, זה מקנה נאמנות פנימית, ירצה באמת בטובתו של המלך, יכול שהנתין שונא אותו. המלך הזה, אני לא רוצה, אני שונא אותו, לא רוצה אותו. רחוק ממנו. אבל מה? אני עושה את מה שהוא אומר לי לעשות. אני עושה מה שהוא אומר לעשות. אתם מבינים? כלומר, אני חוזר שוב. כדי שעם, הקדוש מנהיג אותנו בהנהגה טבעית, אז עם ישראל ידע, הוא ידרוש מאיתנו, ממילא, הוא ידרוש מאיתנו רק דרישות טבעיות, דרישות לפי הטבע. מה זה דרישות לפי הטבע? הכוונה שנהיה, ניתן לו מס של מעשים. נעשה מה שהוא מצווה עלינו, יש לו ציוויים שהוא רוצה שנעשה, כל מיני מעשים, כל מיני פעולה, הוא חייבים לעשות את זה, מחויבים לעשות את המעשים שהוא עושה, מצוין. אבל אנחנו לא רוצים מעבר לזה, לא רוצים לתת לו גם את הלב, הכוונה רוצה לתת לו את הלב, הכוונה שגם, שנרצה את זה, שנשתוקק לזה, שנזדהה עם כל זה, לא, זה כבר הרבה יותר קשה לאדם, הרבה יותר קל לאדם לעשות את המעשים בגוף, אבל לא שהנשמה שלו גם תרצה את זה. לדרוש מהאדם, כאילו, לרצות את הדברים שהוא עושה, או לא לרצות את הדברים שהמלך לא רוצה, זה משהו הרבה הרבה יותר קשה. רוצים את הלב שלך, את הרצונות הפנימיים שלך. זה שייך לעולם הנשמה, רצונות פנימיים שייך לעולם הנשמה. כדי שעם ישראל יניג אותנו בהנהגה שהיא שייכת לקרובים, זה הנהגה מעל הטבע, הנהגה ששייכת לפני נשר ופני אדם, בשביל זה הוא גם דורש מאיתנו דרישות לא רגילות, דרישות מעל הטבע. מה זה הדרישות מעל הטבע? שניתן לו את הנשמה שלנו, לא רק את הגוף. את המשהו, את הצד שעל הטבע שיש בנו. מה זה הצד שעל הטבע? שניתן לו את הרצון הפנימי שלנו. שניתן לו את החשק שלנו, את התשוקות שלנו. כן, שנעשה את הדברים בלב שלם, לא רק עם מצוות אנשים מלומדה. וזה כבר דרישה הרבה יותר חזקה. ועם ישראל לא רצה את זה. צריך את העגל. הוא בחר דווקא בתמונה של השור, התמונה של השור, כי הוא רצה הנהגה טבעית. למה הוא רצה הנהגה טבעית? כי גם התשלום שהם צריכים לתת לזה, זה תשלום יותר נמוך, זה תשלום טבעי. תשלום טבעי זה מס של מעשים. אם הם היו בוחרים, אבל הקדוש ברוך הוא נותן להם קרובים, מה זה קרובים? אני רוצה שתראו, תתקרבו אליי, דרך מה שמבטא הנשר, מה שמבטא האדם, כן? הנהגה ניסית כזאת, שבשביל להגיע להנהגה ניסית, אז אני רוצה ממכם לא רק את המעשים שלכם, אני רוצה ממכם את הרצונות הפנימיים שלכם. אני רוצה ממכם את הלב שלכם. זה כבר דרישה מאוד מאוד קשה. עם ישראל כאילו אומר, אני מוכן לתת לך את המעשה, אבל שכל האישיות שלי תלך אחריך, אנחנו לא רוצים את זה. זה גדול עלינו. זה תשלום יותר מדי גדול. בואו תקראו את הדברים ברף קוק, תראו איזה דברים יפים הוא מסביר פה. הוא אומר ככה, זה בפנקסי הראיה, חלק היות נונטט. הוא אומר ככה, והעניין שהעגל עיקר חטאו, שימו לב, עיקר חטאו של העגל היה, לפי מה שדיברו הראשונים, שרצו במהלך הטבע בהנהגתם, עם ישראל רצה במהלך הטבע בהנהגתם, כמו שברנו, הסברנו מה שהשור מבטא, להקל מעליהם עול תורה ומצוות, זה וזה, על ידי זה הם מקילים עליהם עול תורה ומצוות, וזה החטא, שאלת מה זה כל החטא, זה החטא הגדול, ועל כן חשבו, שיושפעו מפני שור שבמרכבה הרומז לזה, ורמז הזה נמצא גם במדרש שאמר ששמטו יקונין, כמו שראינו, שמטו את אחד מהמרכבה, פני שור מהשמאל, אין פרשת טיסה, ורצון השם יתברך היה שתהיה הנגדם על פי דרך נס, זה זה מתבטא בקרובים, עכשיו תראו, ולזה רמזו הקרובים, דרך נס, שם כנגד פני אדם, שהוא צורת תינוקות, וכמו כן פני נשר, שזה הכנפיים, ששניהם מרמזים על ההנהגה הניסית, והנה הנשר עיקר מנוחתו למטה שווה לארץ כבהמה כשור ההולך על כפיו לארץ רומז להנהגה ארצית. אמנם לפעמים לעת הצורך יגביה עוף ולזה ירמז על ההנהגה שאינה בתמידות למעלה מן הטבע. רק לפעמים כשהצורך מביא יתרומם על פי חוקי הטבע. אמנם פני אדם מרמזים על ההנהגה הסירית שהיא תמיד עיני השם לוקחה למעלה מדרך הטבע אלא שאיפים בעת צורך ראוי מתקשת הטבע. כאן הוא הסביר למה נשר והאדם מרמזים על ההנהגה שהיא מעל הטבע. עכשיו, תראו איך הוא, אז מה הפריע להם ישראל שהם נגיד אותם בהנהגה ניסית, מה הפריע להם? הפריע להם מה שהם יצטרכו לעשות בתמורה לזה. מה שהם יצטרכו. והנה, למען המשכת ההנהגה הניסית, העיקר הוא עבודת הלב. זה העבודה הקשה. באמת לעשות את המצוות רק בצען, רק בגוף, זה קל. זה באמת קל. זה יותר קל. אבל לרצות באמת, להיות שייך לזה באמת. לרצות את זה בלב שלך, וגם לא לרצות את מה שהשם לא רוצה, זה ממש קשה. כי זה הופך את האישיות שלך להיות עובד את השם, לא רק את הגוף שלך, את האישיות שלך עובד את השם. וזה חטא עגל מנתק כאילו בין מה שהגוף עושה, מה שהאישיות שלך אמורה לעשות. והנה למען המשכת, אני קורא, והנה למען המשכת ההנהגה הניסית, העיקר היא עבודת הלב, שהיא עבודת הנשמה שאינה מצד הטבע. שמוצאת הנשמה, לא רק את הגוף. על כן ישראל מוזרים ביותר על טהרת הלב. אמנם להנהגה הטבעית מספיקה עבודת הגוף. על כן לא מצינו בשבע מצוות בני נוח ראה לחיוב עבודת טהרת הלב. שבע מצוות בני נוח זה חובה טבעית כזאת. מצוות טבעיות תעשו את זה רק את המס מעשים. מה שהם צריכים לעשות בלי שזה יהיה לב טהור. כוונות, שיהיה לכם כוונות בזה. שהרצון שלכם יהיה בזה. והנה כיוון שישראל הם במצבם למעלה מהנהגת הטבע. על כן עיקר עבודתם באהבה ויראה בלב. אהבה ויראה. השם רוצה שתעשה את המצוות באהבה. שתעשה אותם ביראה. לא שתעשה אותם כי ככה צריך. אלא כי הוא ציווה, אלא תואב אותו בדרך זה. אבל הערב רב, שהם אלה שהביאו את העגל, רצו לפרוק עול זה של אהבה ויראה. כנודע שהוא הקשה מכל העבודות. מה הקשה מכל העבודות? טהרת הלב, עבודת הלב, אהבה והיראה, לא המעשים החיצוניים. וטבע הרע מנגדו ביותר, על כן רצו שיושפע מהנהגת הטבע. על כן בחרו בפני שור, זה הסיבה שהם בחרו דווקא את התמונה הזאת מהמרכבה, פני שור, כדי ש... תראו זה משפט, זה כדי שהלב לא יצריך להתקשר. זה המשפט. הלב כדי שהלב יצריך להתקשר. מתי שהלב צריך להתקשר? אם אתה עושה קרובים. קרובים שמתאים את הנשר ואת האדם. אמנם אצל ישראל הוא חס ושלום עדי עובד, על כן רצה הקדוש ברוך הוא להשמידם. כי השם רוצה, הוא לא רוצה אותנו בתור פועלים, בתור רובוטים. הוא לא רוצה רובוטים, הוא רוצה את האישיות. תבינים, זה, וחטא העגל כאילו גורם להרחקת האישיות, שהלב לא יצטרך להתקשר. והנה באו הקרובים להורות ההפך מטעות העגל, ולהשריש חיוב ההנהגה הניסית בישראל, וממילא להשריש טהרת הלב, שהיא עיקר השפעת ההנהגה הניסית, מצד שהיא עבודה משורש הנשמה, שאינה טבעית. טוב, צריכים לסיים, אז רק נחזור על זה. אמר עם ישראל לא עבד עבודה זרה, הוא התכוון לעשות צורה שתחבר אותם להשם, תחבר אותם להיות אמצעי כזה שחבר אותם להשם, כמו שאמרו הראשונים, לפי הפירושים שלהם, והם בחרו מהצורה הזאת על פי צורה שהם ראו שהשם מנהיג את העולם. השם יש לו הנהגה, שהוא מנהיג את העולם דרך הנהגה טבעית, דרך הנהגה ניסית. וההנהגה הטבעית, הם בחרו דווקא בה כדי להקל מעליהם את העול העבודה, כדי שהלב לא יצטרך להתקשר, כדי שלא כל האישיות שלהם תימשך אחרי עבודת השם. וזה החטא הגדול, כי השם בסופו של דבר לא רוצה אותנו בתור פועלים רובוטים, הוא רוצה שהאישיות של עם ישראל תהיה מחוברת אליו. ולכן התיקון של חטא העגל הוא משהו תהליך ארוך ארוך לכל הדורות, כדי לחבר את הלב, את האהבה, את העירה למעשים, ולא רק לעשות את הדברים בתור משהו חיצוני לנו. טוב, אם תראו, נעצור בזה.